שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרקים הקודמים אנחנו דיברנו על אסטרטגיות בהון עצמי, והפעם אנחנו לא רוצים לדבר על הון עצמי, אנחנו רוצים לדבר על תזרים, אנחנו רוצים לדבר על אסטרטגיה ספציפית בעולם התזרים, שאנחנו קוראים לה אסטרטגיית סיכול התזרימים, והאסטרטגיה הזאת היא אסטרטגיה מאוד מיוחדת, כי היא עוזרת לפתור בעיה נקודתית שאנחנו רואים אותה לא מעט, והבעיה הזאת היא שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם הון עצמי, יש להם הון עצמי אפילו הייתי אומר מכובד, אבל מבחינה תזרימית הם מתקשים. איך זה יכול להיות? או שהם עובדים בעבודות שהשכר הוא נמוך, או אנשים מבוגרים שיש להם פנסיה שהיא קטנה, אבל עדיין יש להם הון עצמי שהוא משמעותי, והרבה פעמים העובדה הזאת שאנשים לא מכירים את אסטרטגיית סיכול התזרימים, גורמת להם שהם או משקיעים בצורה שהיא סאב אופטימלית, או שהם לא משקיעים בכלל. גיא, למה אנשים שלא מבינים את סיכול התזרימים, משקיעים בצורה סאב אופטימלית?
יש לזה כמה סיבות. קודם כל, התשואות היום, הפירותיות על נכסים פיננסיים, הן נמוכות. ובגלל שהתשואות הן נמוכות, אנשים לא מצליחים להשקיע את הכסף באפיקים כמו מניות, ולחיות מהפירות שלהם, לחיות מהדיבידנדים. הדיבידנדים הם נמוכים, וגם בנדלן, תשואות השכירות הן נמוכות. מעבר לזה, אנשים חוששים, בן אדם שיש לו הרבה הון, ולא רואה מאיפה הוא מביא את התזרים, רוצה לשמור כמות נכבדת מההון הזה במזומן, כדי שהוא יוכל לממן את עלויות המחיה שלו. וחלק מרכזי מהעניין, זה שאנשים לא תמיד מבינים את ההבדל בין רווח לתזרים, ואני רוצה להסביר את ההבדל. יש בעולם שתי שיטות חשבוניות עיקריות. שיטת חשבונאות של בסיס מזומנים, ושיטת חשבונאות של בסיס מצטבר. שיטת בסיס מזומנים היא הגישה האינטואיטיבית לנו בני אדם להסתכל על הכנסות והוצאות. כלומר, נכנס לי כסף, קיבלתי כסף ליד, הרווחתי, יצא לי כסף מהכיס, הפסדתי. ככה אנשים נוטים להסתכל על דברים ברמה הכי אינטואיטיבית, והגישה החשבונאית הזו מכירה בהכנסות ברגע שקיבלנו אותן, מכירה בהוצאות ברגע שהוצאנו אותן, וככה מסתכלים על הרווח של העסק ברמה יומית או ברמה חודשית, והגישה הזו היא יוצרת איזשהו עיוות. כי אם אני עכשיו מסתכל על דירה שקניתי אותה ב-100% מימון, לא ניגע באיזה צורה בדיוק, אבל ב-100% מימון, יש לי החזרים חודשיים מאוד גבוהים על הדירה. ההחזרים החודשיים האלה יהיו לי הרבה יותר גבוהים מהסחירות שאני אקבל מהדירה, והתזרים שלי על הדירה יהיה תזרים שהוא שלילי. אם התזרים שלי הוא שלילי, ואני מסתכל על ההשקעה הזו בגישה חשבונאית שהיא בסיס מזומנים, אני כאילו מפסיד כסף כל חודש במשך המון שנים קדימה. אבל זו לא המציאות, וזו הסיבה שהמציאו את חשבונאות בסיס מצטבר. היא מאפשרת לנו להסתכל על הדברים לאשורם, ולהתחשב בהכנסות, גם אם הן הכנסות עתידיות. כשאני משקיע בדירה ב-100% מימון, אני בסופו של דבר אפגוש את הכסף שהוא שלי, גם אם זה הרבה שנים במורד הדרך, כאשר אני אמכור את הדירה. הכספים ששילמתי בכל חודש, הם לא הלכו לפח, הם הורידו את נטל החוב שלי כלפי הבנק, ולכן שיטת בסיס מצטבר מתחשבת ברווח ובהפסד, ולא מסתכלת על ההכנסות וההוצאות. עסק שמתנהל בצורה בריאה, וגם אנחנו כמשקיעים, אם אנחנו מתנהלים בצורה בריאה, אנחנו מסתכלים על שני הדברים האלה בנפרד לחלוטין. יש לי את התזרים שהוא חשוב, ויש לי את הרווח שהוא חשוב, ורק כשאני מסתכל על שניהם יחד, אני מקבל את התמונה השלמה של ההשקעה שלי.
זאת אומרת שיכולה להיות השקעה שמבחינה רווחית הרווח הוא מאוד נמוך גם, והתזרים הוא גבוה, ויכול להיות גם משהו הפוך, ויכולים להיות גם שילובים ביניהם. ומה קורה כשאדם לא מבין את ההבדל בין רווח ותזרים?
אז כשבן אדם לא מבין את ההבדל בין רווח לתזרים, הוא בדרך כלל הולך אחרי התזרים. ואם אתה הולך אחרי התזרים ולא אחרי הרווח, אתה תרוויח פחות בטווח הארוך.
כן, אני חושב שדוגמה טובה לעניין הזה היא אנשים שצריכים תזרים בצורה דחופה, הם צריכים הכנסות שוטפות בצורה דחופה, ומה שהם עושים כדי לייצר את אותן הכנסות, זה הרבה פעמים לקנות נכסים מפוצלים, שהם מפוצלים בצורה שהיא לא חוקית, הם קונים את הנכסים האלה ללא משכנתה, בין אם כי אי אפשר להשיג משכנתה או שהם לא רוצים להשתמש בה, התזרים שלהם על ההשקעה הוא תזרים מאוד חזק ומאוד גבוה, והם מרגישים שהם מרוויחים הרבה כסף, אבל בגלל שהם לא השתמשו במימון, בגלל שהם לקחו כל מיני סיכונים על עצמם, הרבה פעמים בסופו של דבר הם ימצאו את עצמם עם רווח שהוא משמעותית יותר נמוך, ואני חושב שחלק מהטרגדיה היא שאותם אנשים שמרוויחים תשואה פירותית גבוהה ובעצם נהנים מתזרים גבוה, לא שמים לב לכך שהם משקיעים בצורה סאב-אופטימלית ומפסידים הרבה מאוד רווחים פוטנציאליים. ואני רוצה שנדגים את האסטרטגיה הזאת של סיכול התזרימים דרך הסיפור של מירי. מירי היא אם חד-הורית לשני ילדים, בעלה נפטר לפני כמה שנים ממחלה, ומירי מרוויחה משכורת נטו של 10,000 שקלים בחודש, בזמן שההוצאה החודשית שלה היא 16,000 שקלים בחודש, מה שאומר שהיא בתזרים שלילי של 6,000 שקלים, ומה שהיא נדרשת לעשות זה להשתמש בכסף שהיא ירשה, שמיועד בשבילה ובשביל ילדיה, לטובת המחיה השוטפת. עכשיו, הדבר הזה אוכל אותה מבפנים, היא מרגישה שהכסף הזה נועד בשביל ליצור לה ולילדיה עתיד שהוא הרבה יותר טוב, אבל היא פשוט לא מכירה דרך שיכולה להשקיע בצורה חכמה ולהשיג תזרים גבוה. במקרה של מירי, מה שהיא מנסה לעשות זה לא לקנות נכס מפוצל, אלא להשקיע בקרן חוב שמניבה תשואה פירותית של 8% בשנה. היא חושבת שההשקעה הזאת היא השקעה מאוד בטוחה. אתה ואני יודעים שזה לאו דווקא נכון בכלל, אבל כרגע לא נתייחס לאלמנט הסיכון, אלא רק לאלמנט התשואה. בעצם התשואה שלה היא 8% בשנה על מיליון שקלים.
זה התשואה שמבטיחים לה.
כן, בעצם התשואה שלה היא 8% בשנה, שזה מבחינה תזרימית קצת יותר מ-6,600 שקל בחודש, מה שבאמת סוגר לה את התזרים השלילי ומשאיר אותה עם פלוס קל של 400 שקלים בחודש.
תשמע נדיב, אני לא אוהב את הפתרון הזה. קודם כל, היא שמה את כל הכסף שלה, את כל המיליון שקל שלה, באפיק השקעה אחד, שזה בפני עצמו כבר סופר מסוכן בעיניי. מעבר לזה, השקעה בקרנות חוב, זו השקעה שהרווח במקרה החיובי יהיה פה ה-8% התזרימיים, והסיכון הוא קיים, ובעיניי הוא גם לא קטן. זה השקעות שקשה למשקיע רגיל לנתח את הסיכונים בהן, והסיכון קיים. הבעיה השלישית זה שהפתרון הזה לא מקדם אותה כלכלית. היא בכל חודש מקבלת את התשלום שלה, שסוגר לה על הקסקס את עלות המחיה, והקרן שלה לא צומחת בכלל, ואפילו מאבדת כוח קנייה עם האינפלציה לאורך זמן. עכשיו יש לי פתרון יותר טוב למירי. מירי רוצה תזרים חזק, יש לי אפיק השקעה בשבילה, הוא נקרא הלוואות חברתיות, אני יכול לארגן לה באפיק השקעה הזה, הכנסה חודשית של 19,000 שקל בחודש.
אוקיי, אז אתה אומר, מבחינה תזרימית, במקום שהיא תקבל 6,600, אתה יכול על אותם מיליון שקלים שיש לה, לקבל 19,000 שקל בחודש, אני אגיד שזה 19,000 שקלים בחודש במשך 5 שנים, ומבחינה תזרימית בהחלט חיזקת אותה תזרימית, היא עכשיו בפלוס שהוא גדול, ואולי מתלהבת מהעניין הזה, אבל אתה ואני, ואני מניח שגם המאזינים מבינים, שכשאנחנו נותנים הלוואה חברתית ומקבלים תשלומים חודשיים, אנחנו בעצם מקבלים תשלומי שפיצר של קרן וריבית, ובעצם הרבה מהחוב שמוחזר אלינו הוא בעצם ההון העצמי שלנו שנתנו בהלוואה, ואם אני נהנה מזה מבחינה תזרימית, בעצם זה כאילו אני פשוט אוכל את ההון העצמי שלי, וישאל השואל, הרי זה בדיוק מה שהיא עושה בכל מקרה במצב הנתון, שהיא אוכלת מההון העצמי שלה, ואיך אתה מעז לקרוא לעניין הזה תזרים?
אז קודם כל, במצב הראשון שתיארנו, היא אוכלת את הרווחים שלה, ואני שואל, מה זה משנה אם אני אוכל את ההון העצמי שלי או את הרווחים שלי? אני בכל מקרה אוכל אותם. מעבר לזה, ברמה התזרימית מדובר על תזרים לכל דבר, ונכון שאני פוגע בקרן שלי. נכון שייתכן שאני פוגע גם ברווחיות שלי לאורך זמן, אבל פתרתי את הבעיה. הייתה לי בעיה שאני הייתי חייב לפתור בצורה של גירעון של 6,600 שקל בחודש, ופתרתי את הבעיה הזאת. עכשיו אני אגיד יותר מזה. גם אם היינו שומרים את כל הכסף במזומן ואוכלים אותו בהדרגה, פתרנו את הבעיה התזרימית. עד שיגמר לנו הכסף, הבעיה פתורה. כלומר, תזרים, גם כשהוא מגיע מהון עצמי שלי, הוא תזרים לכל דבר.
כן, אבל אנשים לא רוצים לאכול את ההון העצמי שלהם בצורה תזרימית. הרבה יותר קל להם לאכול תזרים שמגיע מהשקעה, שכר דירה או דיבידנדים, מאשר לאכול את ההון העצמי שלהם, מאשר לאכול את הקרן.
כן, אבל בזה שהם לא רוצים, הם לפעמים אוכלים יותר מההון העצמי שלהם, מאשר שהם היו אוכלים אם הם היו אוכלים את ההון העצמי שלהם.
יפה, אהבתי את הניסוח שלך. בוא תסביר לנו באמת מה הייתה האלטרנטיבה העדיפה פה.
קודם כל, יש לנו פה בעיה תזרימית שאנחנו חייבים לפתור. יש פה גירעון חודשי של 6,000 שקל בחודש, שאנחנו חייבים לשלם אותם, ואין לנו איך להתחמק מזה, וזה לא מעניין אותי אם זה ירד מההון העצמי או מהרווח, כי אם זה יורד מההון העצמי, אז זה לא יורד מהרווח, ואז הרווח יתווסף להון העצמי. מהותית מדובר פה על אותו הדבר. עכשיו, אם יש לי בעיה תזרימית לפתור, אני אפתור אותה, אבל אני לא חייב להשקיע את כל הכסף שלי בצורה נמוכה כדי לפתור את הבעיה התזרימית. אני ארצה לפתור את אותה בעיה תזרימית תוך שימוש במינימום הון עצמי. נתתי דוגמה של שימוש בהלוואות חברתיות. מספיק לי לשים בהלוואות חברתיות 350 אלף שקל בשביל לקבל תזרים חודשי של 6,600 שקל, וזה משאיר לי עוד 650 אלף שקל שאני יכול להשקיע אותם איך שאני רוצה. במקרה של מירי, אם היא הזינה לפרק על אסטרטגיית הקרוסלה בנדלן, היא הייתה יודעת שהיא יכולה לעשות תשואה מאוד גבוהה על השקעה בדירה יחידה, למכור אותה כעבור 5 שנים וליהנות מפטור מלא מהמיסים. אם הייתי משתמש רק באותם 350 אלף שקלים בהלוואות חברתיות וסוגר את הבעיה התזרימית ומשקיע את יתרת הכסף בתשואה הגבוהה של דירה יחידה, הייתי מצליח גם להצמיח את ההון של מירי בצורה משמעותית לאורך השנים, ולא רק לשמור על השווי הנומינלי שלו.
כן, רק צריך לשים לב שבמקרה כזה מירי לקחה גם משכנתה, זאת אומרת שיש לה התחייבות נוספת שהיא צריכה לעמוד בה, עוד תזרים שלילי במקרה שהשכירות לא מכסה את המשכנתה, ובמקרה הזה גם שווי הנכס יצטרך להיות קצת פחות גבוה בשביל להשקיע יותר כספים בהלוואה חברתית. עכשיו גיא, אני מכיר שיש אפילו פתרון יותר טוב בתוך אסטרטגיית סיכול התזרימים, שבכלל לא צריך להשתמש בהלוואות חברתיות. אולי נתחיל בלהסביר מה החיסרון המשמעותי שיש בהלוואות חברתיות, והוא שהלוואות חברתיות נותנות לנו תשואה שהיא נמוכה. תשואה שהייתי אומר היום היא באזור 5% בשנה, הרבה מתחת למה שאפשר להשיג בשוק ההון, אבל הרבה אנשים לא רואים, בגלל שהם לא מבינים את היכולת ליצור תזרים מנכסים, הם לא רואים כיצד אפשר להשקיע בשוק ההון וליצור תזרים שיכול לפתור את הבעיה הזאת.
כן, הפתרון הוא מאוד פשוט, למכור מניות.
אבל אם אני מוכר מניות, אני מפסיד כסף.
נכון, אתה מפסיד כסף, אבל אתה מרוויח כסף במקום אחר. הרי כבר אמרנו שאת התזרים השלילי אתה חייב לחסות. והשקעה במניות, למרות שאתה תמכור אותן בהדרגה, אפשרה לך להשקיע גם בדירה. כלומר, דיברנו על זה שבראייה אסטרטגית, אנחנו מוכנים להפסיד במקום מסוים כדי להרוויח במקום אחר. עכשיו, זה לא שאתה מפסיד על המניות. אתה מרוויח עליהן כל עוד הן מושקעות, אבל אתה נכנס להשקעה הזו מתוך ידיעה שתזרים המזומנים ממנה ישמש להשקעה אחרת.
כן, הייתי אומר שזה ממש כמו במשחק שחמט, שלפעמים אנחנו מוכנים להקריב חייל במשחק בשביל שהמלכה תוכל לצאת למהלך מנצח, ככה גם בהשקעות אנחנו נהיה מוכנים להקריב במרכאות כסף שמושקע אצלנו בניירות ערך, שהם נותנים לנו תשואה שהיא יחסית נמוכה לעומת נדלן ישראלי ממונף, כדי שהנדלן הישראלי הממונף, כדי שרוב הכסף יוכל לעשות את התשואה הגבוהה יותר לאורך זמן, וזה באמת חלק מחשיבה אסטרטגית כוללת. עכשיו, למרות מה שאמרתי, אני ברמה האישית, ואני מאמין שגם אתה, שונא למכור מניות. אני יודע שלפעמים זה כדאי לי להקריב את החייל הפשוט בשביל המהלך הגדול, אבל אני אעשה כל מה שאני יכול לא להקריב את החייל הפשוט, או במקרה שלנו, לא למכור מניות. ובעצם מה שאני אעשה, זה אני אקח הלוואות כנגד תיק המניות שלי, בשביל לחסות על צרכים תזרימיים, אם יהיו כאלה, ובעבר באמת היו צרכים כאלה, בעיקר בתקופה של הקמת העסק. ובעיניי זה פתרון שמבחינה אסטרטגית הוא עדיף, כי הוא לא יוצר לי אירוע מס, הוא נותן לי להחזיק את המניות לתקופה יותר ארוכה, ובעצם נותן לי בסך הכל להחזיק יותר נכסים. זה משהו שדיברתי עליו באחד הפרקים, לדעתי הפרק קראנו לו מה שלא סיפרו לכם באבא עשיר, אבא אני, והוא פתרון שמשתלב יחד בתוך האסטרטגיה הזאת של סיכול התזרימים. גיא, אני בטוח שכל המאזינים של הפרק הזה, חוץ מזה שהם מגרדים את הפדחת ומנסים להבין על מה דיברנו,
אין למאזינים שלנו פדחת.
אין להם פדחת. שואלים את עצמם, מה זה להזזל השם הזה, סיכול תזרימים? מאיפה הבאתם אותו ומה המשמעות שלו?
המילה סיכול, המשמעות שלה זה חילוף. אנחנו למעשה מחליפים תזרים מזומנים אחד בתזרים מזומנים אחר. אנחנו ניגשים לאסטרטגיה הזו כשקיים לנו צורך תזרימי, או שאנחנו רוצים להיכנס לאיזושהי השקעה שתדרוש מאיתנו צורך תזרימי. יכול להיות שאני רוצה לקנות דירה, כשאין לי מאיפה להחזיר את המשכנתא. ולכן אני רוצה לקבל יש לי בצד אחד כסף שיוצא, אני רוצה לקבל כסף בצד השני. והדרך שבה אני עושה את זה, היא ללוות כסף. אני לווה את הכסף לטווח ארוך, ואני מלווה כסף, אני מלווה הון לטווח קצר. וזה שהלוויתי את ההון לטווח קצר, יוצא לי תזרים מזומנים שהוא מאוד חזק. זה שלוויתי את הכסף לטווח ארוך, מאפשר לי להחזיר ברמה החודשית סכום שהוא יחסית נמוך. והפער הזה בין להלוות כסף לטווח קצר וללוות אותו לטווח ארוך, זה מה שמאפשר לי להשתמש במעט כסף על מנת ללוות הרבה כסף. שזה סוג של מינוף בפני עצמו. עכשיו, אנחנו לא חייבים להלוות את הכסף הזה החוצה, לגוף חיצוני, למישהו אחר, שיחזיר לנו את הכסף בהדרגה. אנחנו יכולים להחזיר את הכסף הזה לעצמנו בהדרגה, במקום להלוות את הכסף למישהו אחר, שהוא יעשה איתו השקעה ויחזיר לי תשלומים חודשיים, אני יכול בעצמי לעשות השקעה ולשלם לעצמי מאותם תשלומים חודשיים.
יפה, וזאת באמת הדרך שסיכול התזרימים עוזר לאנשים שיש להם הון עצמי משמעותי להשקיע בצורה שהיא הרבה יותר אופטימלית, הרבה יותר רווחית, בלי שהם מוותרים על הצרכים התזרימים שהם צריכים למלא.
נכון, הרבה אנשים שיש להם הרבה הון ואין להם תזרים, חושבים שזו גזירת גורל, חיים בצמצום, עובדים בעבודות שהם לא באמת אוהבים, לפעמים עובדים יותר מדי שעות, לפעמים עובדים בעבודות שפוגעות אפילו בבריאות שלהם, כי הם מרגישים שאין, ולפעמים לאנשים האלה יש כמה נכסים, הסחירות מהנכסים לא מספיקה לאיכות החיים שהם רוצים, והם לא מבינים שבקצת הנדסה פיננסית, בקצת לסדר את הפיננסים בצורה אחרת, אפשר כן לייצר תזרים שהוא משמעותית יותר גבוה, ובהרבה מקרים גם לייצר רווחיות שהיא אפילו יותר גבוהה, מאשר אם לא היינו משתמשים באותו תזרים שיצרנו.
נכון.
עכשיו נדיב, הסברנו איך אנחנו מייצרים תזרים מזומנים מהון עצמי. הסברנו גם איך אנחנו יכולים במקרים מסוימים לייצר הון עצמי כשאין לנו הון עצמי, והסברנו גם שאנחנו יכולים לקנות דירות ללא הון עצמי. אז בן אדם שאין לו לא הון עצמי ולא תזרים, יכול במקרים מסוימים לייצר לעצמו גם הון עצמי וגם תזרים.
כן, וגם לקנות דירה ללא הון עצמי.
מעניין.
נכון. טוב, נדבר על הדברים האלה עוד בהמשך. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.